מקור ראשון, הסקטים.
שבוע טוב, אתם מאזינים להסקט מקור אחד, שיחות רקע על אחת מהכתבות במקור ראשון. זה העלייה במספר הבנות הדתיות שבוחרות לפנות למכינות מעורבות מעוררת ויכוח מגזרי. מול החשש שמביאים מורים ומחנכים מפני טשטוש הזהות הדתית, במכינות עצמן מעדיפים לדבר על תהליך של בחינה עצמית וחיזוק האישיות, ומציעים להתבונן במציאות ולהדכן את הציפיות מהדור הצעיר. אני אביגיל זית, והשבוע נדבר על הכתבה של פנינה גפן ממוסף שבת, איזו מכינה. שלום פנינה.
היי.
איך הגעת לנושא הזה?
האמת היא שבאופן אישי לא כל כך הייתה לי, לא היה לי שום נגיעה בנושא הזה, אין לי מישהו לא במשפחה הקרובה, מקרב החברים, המעגלים שמקיפים אותי, שאני יכולה להגיד שאני מכירה מישהו שהלך לשם, למכינות המעורבות. אז אין לי נגיעה אישית לנושא. כן, הגעתי לזה מתוך זה שהיו שיחות בקרב מנהלים, משהו שהתוודעתי אליו על על העניין הזה שהבוגרות יותר ויותר מביאות עניין ללכת למכינות האלה.
בוגרות האולפנות.
בוגרות של אולפנות ותיכונים דתיים, שיש ככה עדות מהשטח על זה שהעניין הולך וגובר, ושהמספר הולך וגדל, ועל זה שמבטרים על אופציות כמו מדרשות, או מעדיפים גם בכלל את הגיוס, לטובת הליכה למכינות. מעורבות, כן? בואו נזכור שיש גם מכינות לבנות דתיות, אמנם רק שניים, אבל עדיין המכינות המעורבות מזמנות הרבה מאוד אתגרים וקשיים והתמודדויות, וכמנהלת של אולפנה או של תיכון דתי, אני יכולה להבין את העמדה הזאת שיש שם קושי ואתגר ואי נוחות מול הבחירה הזאת.
החשש אז... שזה מעלה אצלם.
כן, כן. אני יכולה להבין מנהלות שמרגישות איזשהו אחריות כלפי הבנות ורצון עבורם ללכת ולהתפתח ולכונן איזושהי זהות דתית עמוקה, והשאלה אם המכינות המעורבות יכולות לתת את המענה לדבר הזה, כשבעצם מה שמעסיק אותם בעיקר זה הנושא של הציר הדתי חילוני, כלומר הנושא הזה של הזהות, והמכינות באמת נותנות המון דברים טובים. כל המנהלות שאני דיברתי איתם מסכימות על הדבר הזה. יש הסכמה רחבה שהמכינות המעורבות נותנות המון ערכים ועוסקות בדברים טובים וחשובים, אבל הן לא מכוננות זהות דתית עמוקה. וזאת הנקודה שעליה הן התעכבו. האם המקומות האלה יכולים באמת לתת את הדבר הזה? האם הן מטפחות זהות מובחנת, נבדלת, או שהן דווקא מעודדות ללכת לאזורי הרצף? לאזורים שהם קצת יותר מטושטשים מבחינה דתית, דברים, מקומות שהם ככה יותר מתערבים ומתערבבים עם החברה החילונית, ויש שם חששות.
זה מעניין שאת ה... קודם כל, הנקודה הזאת שאת אומרת, שבאמת אין לך איזושהי נגיעה אישית, אבל זיהית כאן קולות של, של מהלך חברתי שהוא גדול ושהוא משמעותי, ובאמת היה אפשר לראות הכתבה שפורסמה לפני שבוע, והשבוע התפרסמו גם תגובות, עוררה הרבה עניין, ופוסטים עלו של מנהלי מכינות כאלה ואחרים, ושל אישי ציבור שנוגעים בדבר הזה. באמת עלית כאן על איזשהו, משהו שמעורר שיח חברתי ועניין. את מדברת על המנהלות ועל החשש שלהם, ודווקא המנהלות, אחת המנהלות שמצוטטות בכתבה היא מצוטטת בעילום שם, בשם בדוי. את יכולה להסביר את הדבר הזה? למה בעצם, הייתי אומרת להתחבא, אבל זה קצת מילה קשה, מאחורי שם בדוי. זאת אומרת, אם זה כל כך חשוב ומשמעותי, למה להיעלים?
כן. אז כאן באמת יש פה שאלה עיתונאית. האם אנחנו מוכנים לייצר כתבה ולעסוק בתוכן שבו המרואיינים לא מופיעים בשמם? והאם אנחנו היינו רוצים לוותר על זה במחיר זה שלא יהיו לנו את השמות של המרואיינים? אז אני אומרת שקודם כל כעניין עיתונאי, אני חושבת שאנחנו צריכים להכיר במורכבויות של דמויות של מרואיינים שהם יכולים להסכים להתראיין רק אם הם ישמרו על האנונימיות שלהם. עכשיו, זה לא דבר אידיאלי, אבל השאלה האם אנחנו מוכנים לוותר על זה. והתשובה שלי היא שחווה לוותר, ושלא היה כדאי לוותר. המנהלת שהתראיינה לכתבה נענתה לבקשה שלי להתראיין, רק אם היא תוכל לענות, לספר ולדבר בעילום שם. כי יש לה בעצם חזית לנהל מול התלמידים ומול ההורים ומול החמד, ובעצם יש לה איזושהי מורכבות כמנהלת, גם להתנגד לזה כפי שהיא מדברת בכתבה, אבל גם היא צריכה לעודד את הבנות שכן מתגייסות ולתת להם ליווי והכוונה, והיא צריכה להחזיק פה בעצם שני צדדים שהיא בתוכה אולי מתנגדת, אבל כלפי חוץ היא צריכה לשדר שהיא לא מאוד אוהבת את הרעיון הזה, אבל היא כן תומכת בבנות שכן הולכות. יש פה מורכבות אישית. אני רוצה להעלות פה השערה שהיא קצת מהותנית, אבל אני חושב שגם לנשים יותר קשה לעמוד מאחורי אמירות שהן יכולות לעורר איזשהו דיון סוער, איזושהי התנגדות גדולה. אנחנו יותר ויותר רואים נשים שכן מוכנות לעשות את זה, אבל עדיין יש לנו עוד דרך. אני פחות פגשתי גברים, בכלל, בכל מיני הקשרים עיתונים אחרים, שביקשו שלא לזדות בשמם. כלומר, אני כמעט ולא פגשתי את זה בקרב גברים.
כן, אני רוצה
אני כן רואה את זה אצל נשים. שלנשים יש איזה רצון מראש להימלט מאזורי קרב. וזה קצת חבל, כי בעצם אנחנו פה מתעסקות בעולם של בנות, בין אם אנחנו כהורים או כמנהלות, ואנחנו, חשוב שאנחנו נגיד את הדברים האלה, ושנהיו מוכנים גם לעמוד מאחוריהם, עם הפנים ועם השם שלנו.
אני חושבת שבאופן ספציפי, בכתבה הזאת זה אפילו עוד יותר חזק, כי בעצם הדיון כאן הוא על איזושהי בנייה של זהות דתית, או בקשה של זהות דתית נשית, או בקשה של אותה מנהלות, שבעצם הבנות לא ילכו למכינה מעורבת, כי היא לא מספיק בונה את, את עולם לימוד התורה הנשי, שלהן באופן פרטי ובאופן כללי. ובעצם המנהלת בעצמה, אני לא יודעת מי, וחס וחלילה זה לא באופן אישי, אבל היא לא עומדת מאחורי האמירות המשמעותיות עבור אותן בנות שאולי צריכות לשמוע הנהגה חינוכית ברורה שאומרת לימוד התורה שלכן זה נדבך משמעותי וחשוב.
אני מסכימה מאוד, והייתי רוצה לקוות שבאמת אנחנו נגלה שאנחנו נמצאים בתוך תהליך שקורים בו דברים כאלה לטובה, כלומר שאנשים מוכנים יותר ויותר לקחת את הבמה ולעמוד מאחורי הדברים שלהם, כי יש פה איזה מין משהו שהוא מובנה, אני חושבת, בחינוך הדתי של נשים, של בנות, שזה מובנה בתוך כל הדבר הזה של להיות צנועה, של לא לבלוט. והדברים האלה מקבלים ביטויים גם בדברים האלה, שלא לתפוס את הבמה, לא לעורר יותר מדי תשומת לב. שוב, זה לא הדברים שמדוברים ככה בצורה ישירה, אבל אני חושבת שזה דברים עקיפים, וצריך לתקן את זה דווקא דרך המקום הזה. שמנהלת, תגיד את הדברים האלה בגלוי, ותיתן את השדר הזה, בין אם הוא סמוי או לא, לבנות. עכשיו אני רוצה גם להגיד שמבחינה עיתונאית, יש פה שאלה, האם אנחנו כעיתון, כגוף תקשורת, האם אנחנו מוכלים לשלם את המחיר של לקדם כתבה שהיא חשובה בינינו, במחיר של מרואיין שלא מוכן לזדות בשמו, זה דבר שהוא לא אידיאלי, זה בוודאי. אבל אם מרואיין מסוים לא היה מוכן לזדות בשמו, האם היינו מבטרים על הכתבה? אני חושבת שזאת הייתה החמצה. אז יש פה באמת שאלה שאנחנו צריכים לקבל על ההחלטה, אם אנחנו הולכים עם זה, למרות שזה לא אידיאלי, או שאנחנו מוותרים על זה. ואז אנחנו מפסידים את הדיון.
כן, טוב, פה ההכרעה הייתה ברורה, וגם הולידה, כמו שאמרתי לפני כן, הרבה תגובות ועוררה שיח ועניין. איך היית ממפה את התגובות לכתבה הזו?
התגובות שאני פגשתי היו באמת מכל הכיוונים האפשריים. היו אנשים שתמכו בעמדה שהציגה המנהלת, והיו קולות שהציגו, דווקא חיזקו את העמדה של המכינות. כלומר, מכל הכיוונים הגיבו. היו דברים שאני פחות פגשתי בתהליך של הכנה של הכתבה, שהם היו מעניינים בעיניי. למשל, קולות של אנשים שהגיעו מהעולם החילוני, וסיפרו שדווקא העולם של המכינה קרב אותם משמעותית למסורת וליהדות, והם התחילו איזשהו תהליך של התקרבות, פחות משתמשים במונח חזרה בתשובה, כי אנחנו מדברים פה על איזשהו עולם של רצף. וזה מאוד חשוב להבין מה זה העולם הזה של מכינות. שאומנם מגיעים מבתים דתיים ומבתים חילונים, אבל יש משהו שקורה בשנה הזאת, שפותח את כולם, פותח לכולם את הטווח. וכולם נעים על הרצף הזה. זה חלק מהביקורת, כן? שהמכינות לא מעודדות את המובחנות הזאת.
את הדיכוטומיה ואת כן, הבנייה המאוד כן. ספציפית של...
כן, נכון, וזה באמת אחד מהדברים שהמנהלת טענה בכתבה, שהיא אמרה, הבנות לא רוצות את הדיכוטומיה הזאת, הן רוצות את המקומות, הפלואידים האלה, את הרצף הזה, הוא הרבה יותר קורץ. הרצף הזה גם זה מקום שבו אתה אומר, אני לא רוצה להתחייב, נוח לי שיהיה לי אפשרויות. אני רוצה להיות מחובר לגם וגם, לא רק לזה. וכמו שהרב אלקנה אשר לא אמר בכתבה, הוא אומר, אנשים צריכים להבין שזאת תמונת המצב היום. הרצף הוא המנצח. החבר'ה נמצאים שם. צריך להכיר בזה. וברגע שנכיר במציאות, אפשר להתחיל לדון בה. אבל קודם כל באמת צריך להבין מה תמונת המצב, מה המצב בשטח.
אני חושבת שנקודה מעניינת היא, זה הנושא של, הוא מדבר שם על, על האתגרים בנושאים של כשרות ושל שבת, ואני חושבת שמהצד של המנהלות, ששולחות כביכול את הבנות שלהם לאותן מכינות, מה שמטריד זה לא רק איך הם הסתדרו, אלא עוד קודם, למה הבנות שלהם צריכות להקריב את הכשרות או את השבת, את הערכים שלהם, ומה האקלים הראשוני המוצע במכינה, האם נקודת המוצא היא אזור שהוא לא דתי, או שהוא לא לגמרי מקפיד על ההלכה, או שהמצע כן מאפשר את הדבר הזה. האם יש כאן מלחמה על הזהות, או באמת התאמות אוטומטית? אני חושבת שאם שואלים מהצד הדתי, אז כמובן שיגידו, החבר'ה הדוסים שמגיעים מקריבים את ההלכה שלהם, אבל אני לא בטוחה שאם לא נשאל חבר'ה חילונים, הם יגידו הפוך. ואני חושבת שכל אחד, כל אחד רואה מהצד שלו את התמונה, ושבאמת יש כאן איזשהו סיפור שהוא נורא נורא מורכב. הכתבה באמת התייחסה לנושא מהזווית של הבנות הדתיות, אבל חשוב להגיד, יש גם בחורים דתיים שמגיעים למכינות וגם חילונים, ואני בטוחה שכל אחד מהם מסתכל על הדבר הזה בצורה קצת שונה.
נכון, הרב אלקנה אשר לו ניסח מאוד יפה, הוא אמר, אם הייתי כותב ספר הלכה על חיים הלכתיים במכינות, אז הייתי אומר לכל מי שלא מזדהה עם הרעיון של מכינות שלא לקרוא אותו. כי צריך להבין שהמציאות של חיים דתיים, של קיום חיים דתיים בתוך מכינה, זה לא כמו המציאות של החיים שאת מכירה בבית או באולפנה. צריך להבין שזה אחרת. אם אתה בתור בחור דתי תלך למכינה מעורבת, לא בהכרח יהיה לך מניין. לא בהכרח, לא יהיה לך מניין כל יום. לא בהכרח יהיה לך אולי בדיוק את הכשרות שאתה רגיל אליה. כן, יש תשתית שמאפשרת חיים דתיים. יש מטבח כשר, גם החילונים לומדים הלכות כשרות בסיסיים. יש איזושהי תשתית שהיא מראש מתחשבת במציאות הזאת ומאפשרת איזושהי הוויה שיכולה לתת לכל אחד את המקום שלו כדי להרגיש בנוח. אבל זה לא פשוט, וזה מאתגר, כי מי שלא גדל בסביבה דתית, הוא לא בהכרח יחזיק בראש כל הזמן הלכות כשרות. ויכולות לקרות תקלות וקורות תקלות, וגם בשבת, כמו שהייתה דוגמה בכתבה, שהייתה איזו פעילות בשבת, ואחת החניכות החילוניות כתבה משהו על הלוח. והחבר'ה הדתיים התקוממו, אז היא אמרה, למה? אבל אני עושה את זה, לא אתם. צריך להבין פה רגישויות של כל צד, אבל זה היה פתח לדיון, והם דיברו על זה. ופתאום הם הצליחו לראות יותר ויותר האחד את השני. דתיים חושבים שהם מבינים חילונים יותר מאשר הצד השני. ומסתבר שגם הם יש להם מה ללמוד. כלומר, באמת המכינה הזאת היא סוג של בועה, של להבין כל מיני דינמיקות שקורות אחר כך גם בחיים האמיתיים בחוץ. בקהילות מעורבות, בכל מיני מפגשים שיש בין דתיים וחילונים, בעולם של שכנות, בעולם של עבודה. זה סוג של מיקרו-קוסמוס. וכן, לא מתאים לכל אחד לשלם את המחיר הזה, ויש פה באמת שאלה, מי אלה שמתאים להם? לא לכל אחד זה מתאים. הדגישו את זה גם האנשים מצד המכינות. הם אמרו, לא כל מי שבא לפה אנחנו נגיד לו, בוא, ברוך הבא, אתה מוזמן, יש כאלה שיגידו להם בפירוש. חשוב לך לימוד תורה, חשוב לך מאוד מאוד עכשיו רק הקפדה הלכתית א' ב' ג', אז כנראה שזה לא המקום בשבילך. כלומר, זה טוב וחשוב שהם אומרים את זה בצורה מפורשת, כי צריך להבין שמה שהמכינות המעורבות האלה מציעות, זה לא רק הבנייה זהותית דתית אישית, הן מציעות פה איזושהי התבוננות רחבה וכוללת על החברה. ויש פה דברים שטובעים ממך יותר מאשר מה שהיית רוצה לקבל כאינדיבידואל. יש פה כל הזמן התמודדות שהיא חברתית וקבוצתית. וכן, ויש פה מחירים שצריך לשלם על הדבר הזה.
אני חושבת שעוד נקודה מעניינת מצד החשש של המנהלות, היא בעצם הבנות מגיעות, לא רק הבנות, כל החבר'ה שמגיעים למכינות, זה שלב שבו באמת של עיצוב תודעה, עיצוב תודעה ואישיות, והמקומות הפנימיים של כל אדם נבנים בדיוק בשנים האלה, וכמה באמת המכינה היא זאת שתתה את הכף, האם אותה בחורה שיצאה חסודה מהאולפנה באמת תמשיך באותו קו או תשנה את הקו, האם המכינה היא זאת שמשנה, האם דברים אחרים ישנו את הדבר הזה בדרך, אני חושבת שזה שאלה שמאוד קשה לעמוד על התשובה שלה, המנהלות כן רואות במכינות המעורבות איזשהו גורם ככה שמעורר חשש. מצד שני, דווקא אנשי המכינות, יניב מזומן ורב שרלו שמצוטטים שם, הם אומרים, מי שרוצה לחזור בשאלה, בעצם מגיע לכאן דטלש. מי שרוצה לחזור בתשובה, בעצם מגיע לכאן כברדוס. ואין הרבה את התנודות האלה, אלא באמת מי שזה הרצון שלו מלכתחילה. וזה לא שהמכינה מכתיבה איזה משהו. השאלה אם באמת לא קצת קל למנהלות או לאנשי חינוך לרכז את האחריות בגורם מסוים ולא במשהו יותר כללי.
אני חושבת שבאמת זאת אמירה שהיא קלה מדי להגיד מי שהולך למכינות, הוא בעצם אחר כך יותר קל לו להיות דטלש, והמכינות מחלנות לנו, זאת אמירה מאוד כאילו קצת פשטנית ולא מדויקת. Mm-hmm. צריך להכיר פה במציאות שיש כאלה שהם מה שנקרא בחילוניות סמויה בשנים של התיכון. לא בהכרח יודעים, ההורים לא מזהים את זה, המחנכים לא מזהים את זה. וכשמגיעים לשלב הזה של בחירת מסגרת אחרי התיכון, אז המקום הזה הוא מקום שבשביל החבר'ה האלה זה מקום של ברור, בהרבה מובנים. יכולים לקרות שם דברים לכאן וגם לכאן. כלומר, יש את אלה שבאמת הדטלשיות תצא מהם אז, ויש כאלה שדווקא פתאום, כמו שראיתי את באחת התגובות, מישהי כתבה שהיא הגיעה דטלשית למכינה המעורבת, ודווקא שם היא התחילה להקפיד על נטילת ידיים, ועל ברכות ועל תפילה, כי פתאום זה היה מין מקום שאפשר לה לברר את העולם הדתי שלה בלי לחץ. לא ישבו לה על הראש. והיא אומרת, דווקא המכינה אפשרה לי את זה, והיום אני שם בטוב. אז צריך להכיר את המקומות האלה, כי לפעמים מסגרות דתיות הן לא מאפשרות חשיבה נינוחה וחופשית. כלומר, הן לא מאפשרות להתבונן בדברים במבט שיש שם קצת ביקורת, קצת שאלות. יש שם איזה מין חשיבת עדר כזאת. והמכינה מאפשרת משהו שהוא מאוד יקר, שזה לטפח חשיבה עצמאית. אני חושבת שאחד מהדברים שנורא נורא יפים במכינות, זה שבאמת הם עושים משהו שלא בהכרח יודעים להעריך אותו מספיק, והוא גם מאוד מאוד הכרחי לחברה שלנו בישראל, שהיא מקוטבת והיא משוסעת, ויש הרבה הרבה קשיים חברתיים בין מגזרים. ובאמת שאפשר להגיד, למה להקדיש שנה במכינה? אתם גם ככה תיפגשו באוניברסיטה, בצבא, אבל באוניברסיטה ובצבא אין את הזמן לשבת ולברר את זה. כלומר, המפגשים האלה קורים, אבל הם לא מבוררים. והמכינה הזאת מאפשרת את הבירור. עכשיו, לפני שנים היו במסגרת הלימודים בתיכון גם מפגשי גשר, מפגשי דתיים חילונים, שזה נתן קצה, קצה הוא של איזושהי טעימה מהדבר הזה של מפגש בין מגזרים, אבל בשנים האחרונות זה הולך ומצטמצם. כלומר, גם זה הולך ונעלם קצת מתוך מה שקורה בתיכונים. ואני חושבת שהמכינות הן באמת מצליחות לשאת איזשהו דגל של משהו שצריך להודות שחברתית הוא מאוד מאוד חשוב. השאלה היא איך עושים את זה כשגם מצליחים לתת מענה לחששות שהמנהלים מציגים. למשל, בסוף הכתבה אנחנו מביאים את הדברים של הרב אוהד תיארלב, שהוא אומר, אני מכיר בזה שבנות מתגייסות, בנות רוצות להכיר את הצד השני, הן לא רוצות להיות בחממה, יופי, בואו נעשה את זה בצורה קצת אחרת. בואו נעשה מכינות מעורבות על בסיס מגדרי ולא מגזרי. כלומר, בואו נערבב בנות דתיות ובנות חילוניות, בלי בנים. בנים הם גורם הפרעה ללימוד, הלמידה הזה בבית המדרש היא משהו שהוא מאוד אינטנסיבי, מאוד אינטימי. בואו נשים את הגורם הזה בצד ונתמקד ביצירת מרחב לימודי של זהות והעמקה, של בנות בלבד. זה משהו שהוא בבנייה ובהקמה, ולפי העדויות שלו הוא אומר יש המון המון ביקוש, יש כבר רשימות המתנה לדבר הזה. יהיה מעניין לראות מה יקרה עם הדבר הזה.
מעניין, אנחנו נמשיך לפקוח עין. תודה רבה פנינה.
תודה אביגיל.
שבוע טוב.
שבוע טוב ומבורך.
מקור ראשון, אסקטים.